לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בכירי מערכת הבריאות פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב וביקשו לקיים פגישת חירום בשל החשש מקיצוץ תקציב הבריאות. עליו התחייבה הממשלה בהסכמים הקואליציוניים. לדבריהם, הקיצוץ יוביל את מערכת הבריאות הציבורית לפי תאום ויפגע ביכולת להעניק רפואה הולמת. השביתה שהייתה צפויה להתקיים מחר במערכת החינוך בעקבות משבר תנאי השכר של הסייעות בוטלה, זאת לאחר הבנות שהושגו בנושא. עם זאת, ציינו במטה השלטון המקומי כי באשר לשאר הנושאים, המאבק יימשך. גבר כבן 50 נמצא באורח קל מהאבנים שיידו פורעים ערבים לעבר אוטובוס בכביש 60 דרומית לצומת גבעת אסף. כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים להמשך קבלת טיפול. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ישוחח מחר עם מנהיגי מדינות ה-G7 ועם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ויודיע על סיוע לקייב ועל סנקציות נוספות נגד רוסיה בשל פלישתה לאוקראינה, כך מסרה דוברת הבית הלבן. על פי הדיווח, הסיוע לקייב יכלול תמיכה כלכלית והסנקציות שיוטלו על מוסקבה ישפיעו על הבנקים, ההגנה והטכנולוגיה הרוסיים. יועצו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי מתנצל על הצבעתה של אוקראינה נגד ישראל באום. היינו בקשר עם מדינות באיחוד האירופי ועבדנו לפיהן. זו הייתה טעות שלא תקרה שנית, ומעתה אוקראינה תפסיק להצביע נגד ישראל. כך יועצו של זלנסקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר יהיה מעונן חלקית, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בשבת תחול התחממות קלה ובראשון התחממות נוספת.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי הבין לי וסימני.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-593-93, 03-500-9393, אנחנו חולפים בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר ניתן לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לו הסכים על המלאכה, טכנאי יוסף חיים חן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה עליהם מראש ותהי מזכירותם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו ממשיכים בהלכות מוקצה בסימן של חצי יבדלת, כלי שמלאכתו ליתר מוטל טלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שלא יישבר או יגנב, אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטלו, כתבי הקודש ואוכלים מוטל טלטלם אפילו שלא לצורך כלל, ותפילין אין לטלטלם כי אם לצורך, ושופר אסור לטלטלו כי אם לצורך גופו במקומו. זה ההוספה של הרמה. אז בעצם כתוב כאן שכל כלי שמלאכתו ליתר, מותר לטלטל אותו אפילו מחמל אצל כיסא, צלחת, סטנדר, משקפיים. אבל אם זה שלא לצורך כלל, סתם אני רוצה לטלטל חפצים בשולחן או מחוץ לשולחן, זה אסור. לא מדין מוקצה, אלא מדין גזרת כלים של נחמיה. שכשנחמיה גזר על הכלים שלא לטלטל בכלל, בגלל שעם ישראל היו ירודים בשמירת השבת, בתקופת בית שני, אז כשהוא גזר, הוא גזר על כלי שמלאכתו ליתר, שלא סלול לטלטל אותו בכלל. וכשהוא חזר ויתיר, הוא יתיר לצורך גופו או מקומו. ואחר כך חזר ויתיר עוד פעם, גם מחמל אצל. אבל שלא לצורך כלל, לא היה סיבה להתיר, כן הכרח. ולכן זה נשאר ביסורו, לא מדין מוקצה, אלא מדין גזרת כלים. אבל זה הלכה. הלכה בשולחן ארוך, שהמקור שלה בפשטות, בגמרא בשבת, בקוף חבדלת עמוד א', איך שהמגיד משנה והרשב"א לומדים. וממילא, אם אדם מטלטל סתם כלים בשולחן, סתם מזיז חפצים ממקום למקום בלי סיבה, זה איסור, זה איסור. זה כמו מוקצה. אבל כתבו הפוסקים ארוך השולחן ועוד, שאם הוא מטלטל את החפץ כי הוא נהנה מזה, אם אדם תופס מפתח או כל מיני חפצים והוא נהנה מזה, ההנאה הזאת נקרא צורך. זה לא מספיק להחשיב את זה צורך גופו כדי להתיר כלי שבלכתו לאיסור, בכלי שבלכתו לאיסור, אז מספיק צורך להחשיב את זה כצורך כדי להתיר כלי שבלכתו להיתר בדבר הזה. אז לכן יהיה מותר, לטלטל חפצים בשבת שאין לי בהם שום חפץ, אבל אני יודע שהחפץ הזה, הטלטול הזה, ההתעסקות הזאת, מסיבה לי תענוג, הנאה. או יש כאלה שזה משקיט להם את העצבים, וכן על זה הדרך. אבל אם אדם סתם מתעסק בלי שום הנאה, ובלי שום השקטת הצבא, ובלי שום דבר שמועיל לו, אלא סתם מחוסר עניין, או מחוסר שימת לב, מטלטל חפצים בשולחן ומחוץ לנו, זה אסור. אבל כתבי הקודש ואוכלים, כותב הרן בפרק כל הכלים וכך פוסק השולחן ערוך, מוטל לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל. כל דבר שמותר לקוראו בשבת, אפילו שאין שימושו תדיר, הוא רוצה לטלטל בשבת, מחזור של יום כיפור. אפילו שלא לצורך כלל מותר, גם אכילה ושתייה. אכילה ושתייה של בני אדם, אם זה של בעלי חיים, אז זה כמו כשמחתו ליתר. מותר לטלטל אפילו שלא לצורך כלל, מדוע? כי על זה לא הייתה גזרת נחמיה. כשנחמיה גזר על הכלים, הוא לא גזר על כתבי הקודש ואוכלים, כי זה לא בכלל כלי. ולכן יש פסקים שסוברים שגם תכשיטים ובגדים ופסמים זה לא בכלל כלי, ומותר לטלטל אפילו שלא לצורך כלל. ויש פסקים שמחמירים בזה, מכר הדין מי שרוצה יכול להקל בדבר. נכון להחמיר, אבל מכר הדין אפשר להקל, ככה קצת השולחן ועוד. כלים ששימושם תדיר, כמו סכום, צלחות, משקפיים, כיסא, דברים כאלה ששימושם תדיר, שעון, אז בזה נחלקו הפוסקים. השלטי גיבורים לומר שזה כמו אוכלים וכתבי הקודש, זה לא היה בגזר נחמיה ומותר לטלטל אותם אפילו שלא צורך כלל. וכך אחרת המשנה ברורה בסעיף קטן, חף ג' מעיקר דין. אבל משמעות הרמב״ם בפרק חפי, וכך גם סתימות השולחן ערוך, כמו שהוא כתב בן ישחה פרשת מקץ, שאסור לטלטל כלים ששימושם תדיר שלא לצורך כלל. כי גם הם היו בגזרת נחמיה, וכל מה שהתירו בגזרת נחמיה לטלטל כלים ששימושם תדיר, מה שהגמרא שאומרת בקוף חבגין עמוד בן, זה רק דברים כאלה שאני מטלטל לצורך, הייתי מטלטל את המזלג בשביל לאכול, אבל סתם לטלטל את המזלג לצורך מקומו, מחמה לצל, זה לא התירו אז בגזרת נחמיה, זה אסור בגזרת נחמיה. לפי השיטות הללו. ולכן בני ספרד צריכים לנהוג כסתימות הרמב"ם ושולחן ערוך, כפי שפוסק הבן איש חי, הכף החיים, החזון עובדיה, אור לציון, שאסור לטלטל סכום וקערות שלא לצורך כלל. אתה נמצא בשולחן ואתה רוצה לטלטל מזלק סתם, כוס סתם, צלחת סתם, אסור. לבני אשכנז מותר, ומחמיר את אבל הברכה, כי המשנה ברורה בעצמו הביא את האש מחמירים. אבל אם יש בתוך הצלחת אוכל, או בתוך הכוס משקה, הרי שהכוס והמשקה מתבטלים הרי שהכוס והצלחת מתבטלים למשקה ולאוכל ומקבלים דין של אוכל ומותר לטלטל אותם אפילו שלא לצורך כלל כפי שמופיע בגמרא בקוף חפגין עמוד ב' וכפי שמסביר הגרז כאן אצלנו שברגע שיש לך סיר עם אוכל או צלחת עם אוכל או כוס עם משקה אז זה מקבל דין של אוכל שמותר לטלטל את זה אפילו שלא לצורך כלל ולכן אם אדם רוצה להתעסק בשבת, זה מצוי מאוד שבגמר האכילה או באמצע האכילה, לא משנה, אבל מתעסקים עם מזלק סתם, אבל מתעסקים איתו בהיפוך אוכל. יש לך נגיד צלוחית של סלט עם מזלג, ואתה סתם מתעסק עם המזלג או בתוך הצלחת שלך, אתה מתעסק עם האוכל באמצעות המזלג. זה מותר, אפילו שלא לצורך כלל, כי זה נקרא שהתעסקות באוכל, המזלג זה רק יד האריכתא. תפילין, מחלוקו הראשונים עם דינם ככלי שבחתו ליתר או כלי שבחתו לאיסור. שורש מחלוקתם, כפי שמסביר הביאור הלכה בסימן למד א', האם מותר להניח תפילין בשבת שלא לשם מצווה? להלכה אנחנו נוקטים שתפילין יש להם דין שכלי שמלכתו לאיסור, כמו שהמשלה בורה בסיק בסיב קטל חף ד', הכף החיים במקום, החזון עובדיה. ומותר לטלטל אותם רק לצורך גופו המקומו, זאת אומרת, אם זה נמצא על הספה או למיטה, ואתה רוצה לשבת, אתה יכול להרים את זה, אבל אם זה נמצא באיזה מקום במטבח או בסלון, שזה לא נוח לך לראות תפילין בשבת מול העיניים, אבל אתה לא צריך להשתמש במקום, זה אסור, אסור להזיז את זה. אלא אם כן, התפילין נמצאים ביחד עם התלית באותה עסקית גדולה, אז זה נקרא בסיס לאיסור ולהתר, שהיתר יותר נצרח, שזה התלית. אבל אם יש את הדחק, כגון שהתפילין נמצאים בשמש, או במקום שיכול לשפך עליהם מים, או במקום שיכולים ליפול, דברים כאלה ששעת הדחק, אנחנו סומכים על הפוסקים שזה קדיש בכתו ליתר, ומטלטלים אותם. כך מסקלת המשנה ברורה בסעיף קטן חף דלת, וגם החזן עובדיה, שבשעת הדחק מכינים שתפילין יש להם דין שקדיש בכתו ליתר. לכן, אם אדם אין לו תלית מיוחדת לשבת, והוא משתמש בתלית של, של יום חול בשבת, אז לפני שבת יוציא את התלית מהתפילין, כפי שכותב החסד לאלפים, אבל אם הוא לא הוציא לפני שבת, הוא יוכל בשבת להוציא את התפילין ולקחת את התלית, כי זה נקרא צורך מקומו, המקום של התפילין זה התלית. אם הוא יכול למשוך את התלית בלי להוציא את התפילין, עדיף שכך יעשה. עדיף, לא חובה. אבל אם המקום צפוף והוא לא יכול, מותר להוציא את התפילין כדי לקחת את התלית, ואין פה שום איסור, כי צורך גופו מקומו, צורך מקומו מותר. סעיף ה', יש מתירים לטלטל כי יש בכתו לאיסור אפילו מחמה לצל על די כיכר או תינוק. בזה נחלקו הראשונים, האם מותר לטלטל כי יש בכתו לאיסור לתת דבר יותר. אדם שכח את כלי העבודה שלו בחצר, או ליד הרכב מחוץ לבית, והוא חושש שיגנבו, רוצה לשים על זה סוכריה או כפית ולטלטל את זה לבית. דעת הראש שמותר. דעת הכל בו, בעל המאור, הרשב"א שאסור. כי כמו שאסור לטלטל מוקצה בחמת חסרון כיס, כגון מצלמה שמונחת במרפסת ואני חושש שהיא תתרדב, ואני רוצה לשים עליה סוכריה או מסטיק או מכה או כפית, ולהכניס לבית זה אסור אפילו במקום הפסד מרובה. וכמו שאם יש לי ירנק עם כסף שזה מוקצה בחמת גופו בחצר במרפסת ואני חושש שהיא גנב או יתרטב, אסור לי לשים עליו דבר יותר ולהכניס אותו לבית אפילו במקום הפסד מרובה, אלא רק באמצעות הרגל, לדחוף את זה לבית. הוא עדין כי יש מחתו לאיסור, זה מחלוקת ראשונים. להלכה, מסקנת המשנה ברורה והקף החיים לאסור. שלא להתיר לטלטל כלי שמחתו לאיסור, מחמה לצל, דהיינו כדי שלא ינזק, על ידי דבר יותר, אלא אם כן זה הפסד מרובה. הפסד מרובה, סומכים על הראש שמתים. חזון עובדיה, נוקט להלכה שמותר, בכלי שבכתו לאיסור, לא במוקצה בחמת גופו, לא במוקצה בחמת סרון כיס, נוקט להלכה שמותר, על ידי דבר יותר, אפילו שלא במקום הפסד מרובה. רק הוא סיים שהמחמיר לעצמו תבוא עליו ברכה. אבל מוקצה בחמת סרון כיס, או מוקצה בחמת גופו, אז כפי שאמרנו, וגם חזון עובדיה מעריך בזה מאוד, שזה איסור מוחלט, זה כתוב כבר בפרבגדים, כבר הגיע בסימן חף ב', ועוד פוסקים. ונפקמינה, לפלטה שיש עליה סירים. פלטה היא מוקצה בחמת גופו, כי יש שם חוטי סלילי מתכת שמתלהטים, מתאדמים. כל דבר שמתאדם יש לו דין כמו של אש. אז אסור לטלטל את הפלטה בשבת, אפילו שרוצים להשתמש במקום שלה, או רוצים לנקות מתחת או משהו, אסור. גם לא באמצעות החוט. אם יש סירים על הפלטה, ואני רוצה לטלטל את הפלטה אגב הסירים, גם אסור. כי מוקצה בחמת גופו, לא יתירו לטלטלו, אגב דבר יותר, רק באמת, לא אמור כיכר או תינוק, אלא למד בלבד. כמו שפוסק השולחן ערוך בשיעור ד' סעיף ה', עליו אחי אסור. סעיף ו', כל הכלים שנשברו אפילו בשבת מותר לטלטל שברים ובלבד שיעורים לשום מלאכה, כגון שברי הרבה לחוס בחבית, שברי זכות לחוס בפי הפח, אבל אם אינם אומרים לשום מלאכה, לא. אומר הרמה, ואם נשברו במקום שולחים להזיק, כגון כלי זכוכית שנשברו על השולחן, במקום שולחים שמותר לטלטל לשברים, כדי לפנותם שלא יזכו בהם. פה יש לנו דין מאוד מעניין במשנה ובגמרא בשבת בקוף חף דלת עמוד ב' של כל כלי שנשבר אפילו בשבת כאן וחומר ביום חול, אם השבר שלו עדיין ראוי למשהו לא חריג, הוא לא מוקצה. אפילו שדעתי לזרקו. ואם השבר שלו לא ראוי למשהו לא חריג, אלא רק דברים חריגים, זה מוקצה. למה זה מותר לטלטל שבר של כלי שראוי למשהו לא חריג? הרי גם אבן אפשר לתפוס איתה את הדלת, זה לא חריג, ואף בכן זה מוקצה. מכיוון שאבן מעולם לא היה לה שם של כלי. אבל השבר הזה היה עליו שם של כלי, כי הוא היה מחובר לפני כן לכלי. אז כיוון שהיה עליו שם של כלי, אז זה שהוא ראוי למלאכה זה מספיק, כדי לא לבטל ממנו שם של כלי. אבל דבר שלא היה עליו שם של כלי, ואתה רוצה להכין עליו שם של כלי, אז זה לא מספיק מה שהוא ראוי, אלא רק אם הוא עומד על ידי ייחוד וכדומה. היום בימינו, כל השברי כלים, ללא יוצא מן הכלל, מוקצה מחמת גופו. כל כלי שנשבר, קטן או גדול, אף אדם לא לוקח את השברים ומשתמש בהם. זורקים אותם לפח, לכן זה מוקצה מחמת גופו. אבל אפשר ללמוד בזה לדברים אחרים. מקל של ארטיק, או עטיפה של סוכריה, אף על פי שדעתי לזורקה והרגילות לזורקה, זה לא מוקצה מחמת גופו. מדוע? מכיוון שאפשר להשתמש בזה. בעטיפה של סוכריה אפשר לעטוף איזה משהו ולזרוק, והמקל של ארטיק אפשר לעשות עוד ארטיק בתוך כוס פטל וכדומה, כמו שהילדים עושים. זה לא חריג. אז אף על פי שזה לא עומד לכך, ואף על פי שאין דעתי לעשות כך, זה לא מוקצה. לכן אם יש לי עטיפה של סוכריה על השולחן, או מקל של ארטיק על השולחן או על השיש, מותר לי להרים את זה ביד ולקחת את זה לפח. אבל אם יש לי למשל עטיפה של ופלה, או עטיפה של ארטיק, שם אין שום שימוש בזה, שאינו חריג. אז זה מוקצה. צריך להקפיד לא להניח מידו, עד שילך לפח ויזרוק. עבר והניח מידו, אסור להרים, כי זה לא מעוז, זה לא גרף של רי. אלא אם כן ירים את זה בין שני גבי היד, בין שני אחורי היד, בין שני גבי היד, זה טלטול בשינוי לצורך דבר היתר, רוצים שהמקום יהיה נקי, זה מותר, או באמצעות מטאטא וכף השפעה, טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר, מותר. שקית ביסלי, או שקית במבה, או קופסת שימורים ריקה, תלוי מתי פתחו אותה. אם פתרו אותה לפני שבת, אז היא לא מוקצה בשבת, כי אפשר להשתמש בזה בתור בית קיבול, להנחות פסולת וכדומה. אפילו שדעתי לזורקה, לא מוקצה. אבל אם פתחו את זה בשבת, שפה כבר אסור להשתמש בזה שימוש חוזר, מדוע? מכיוון שאם תשתמש שימוש חוזר, אז הפתיחה למפרע נחשבת עשיית כלי, אז צריך להקפיד, להשאיר שם דבר מה, כדי שאי אפשר לטלטל את זה. ואם לא ישאיר דבר מה, אז כל מה שזה בידו, יכול לטלטל. הניח מידו, אסור לטלטל. אבל מי שמקל בכל הדברים שהזכרנו, יש לו מה שיסמוך. כי יש איזה שימוש, אולי נקרא לו חריג, לקרוא את הערכים התזונתיים שנמצאים על גב הקופסה והסקיות וכדומה. זה פשוט זה לא טוב, כי בדרך כלל קוראים את זה לפני השימוש ולא אחרי השימוש. אבל מי שמקל, אין למחות בידו. אנחנו תחילה, אבל צריך להקפיד, לא להניח מידו, להשאיר מעט אוכל בתוך האריזות, ואז מותר לטלטל. עבר והניח, אז יעשה כפי שדיברנו, שאם זה ראוי לשימוש כמו עטיפה של סוכריה או מקל של ארטיק, אין שום בעיה לך תחילה. אם זה לא ראוי לשימוש כמו עטיפה של ארטיק או של ופלה, אז ירים את זה בין שני אחורי היד, בביסלי, במבה, שימורים וכדומה, תלוי מתי זה נפתח. אם נפתח לפני שבת, זה לא מוקצה, נפתח בשבת, ולא השארת כלום, והנחת את זה מידך, הרי שזה מוקצה. בסעיף זין מוסיף השולחן ערוך, ששבר כלי שזרק אותו להשפעה מבעוד יום, הוא מוקצה. זרק אותו להשפעה בשבת, הוא לא מוקצה. למשל, אם זרקתי בקבוק להשפעה, בקבוק ריק, לפני שבת, ואני רוצה בשבת להוציא אותו כי ראיתי שאין לי בקבוקים ואני רוצה למלות מים, זה אסור. כי יש רגילות לזרוק את הדבר הזה, ברגע שיש רגילות, אז ממנה יש פה הסך דעת. איבד שם כלי. אבל אם זרקתי בשבת שבר כלי, כגון בקבוק ריק או סכום משומש לפח, אז זה לא מוקצה. שבר כלי שזרקו בשבת להשפעה, כיוון שהוא עדיין ראוי לשימוש, ובבין השמשות הוא לא איבד תורת כלי, כי לא זרקתי אותו, מותר בשבת לחזור ולהוציא את הסכום או את הבקבוק מהפח, כדי להשתמש שוב פעם. במה דברים אמורים? אם זה לא נבלל בתוך ההשפעה. אבל אם הבקבוק, זרקתי אותו, את הבקבוק הריק, וזרקו על זה כל מיני מאכלים ורטבים וכדומה, זה כבר מאוס להוציא. נכון, אני יכול להוציא ולשתות, זה כבר מאוס, זה משונה, זה חריג לעשות כזה דבר. כותב מרן רב שלום זמן אוירבך, זה כמו שבר כלי שנשבר בשבת ולא ראוי לכלום, זה מוקצה. אבל סכום חד פעמי לפני שזרקתי אותו, הוא לא מוקצה. אף על פי שמי השתבש בסכום חד פעמי של השני? נכון, אבל הבן אדם שאכל יכול להשתמש עוד פעם. אז כבר שבשבילו זה לא מוקצה, אז לאף אחד זה לא מוקצה. זרקת לפח, נבלל בהשפעה, זה מוקצה. אז זה המסקנה של שבר כלי, שאם זרקתי אותו להשפעה לפני שבת הוא מוקצה, זרקתי בשבת כל זמן שהוא ראוי, הוא לא מוקצה. נמאס ונבלל, מוקצה. גם מאכל אדם או מאכל בהמה שזרקתי לתוך הפח, ברגע שהוא נבלל בפנים וזה כבר מאוס וחריג להוציא אותו, זה מוקצה. לכן פח השפעה, יש לו דין של מוקצה בחמת גופו. אתה לא יכול להביא את פח השפעה לשולחן כדי לפנות את השולחן. אתה יכול עם הרגל לגרור ולהחזיר. למה? זה מוקצה בחמת גופו. יש שם מאכלים שרואים למאכל בהמה. מה זה רואים למאכל בהמה? אתה תוציא את זה לתת לבהמה. אתה לא תוציא, זה חריג, זה משונה, זה מאוס. לכן זה מוקצה בחמת גופו. כפי שהוא כתב הרב שלו בזבן ירבך, מנחת יצחק ועוד. זה סיכומם של סעיפים ו-ז', עד כאן הקדמת תולנו היום, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלותכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
נעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
יש משלוח מנות ויש משלוח מנות מעולה! רוצים שיגידו על משלוח המנות שלכם וואו? המבחר האדיר של המתוקים מבית מעולה בחשרות בדץ העדה החרדית. בדיוק בשבילכם, לקקנים, סוכריות מיוחדות וסדרת הטופי החדשה שהופכים כל משלוח למשלוח מעולה! מתוק שזה מעולה! להשיג בנתיב החסד ובר כל טוב וברשתות המובחרות.
רמי לוי עושה לעובדים שלכם את החג עם התו המלא, ועכשיו עם טיסות של ישראל, השמיים הם הגבול. התו המלא, המתנה המשתלמת במדינה, למימוש ברמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, וגם במעל 100 מותגים מובילים. אופנה, קוסמטיקה, עיצוב הבית, אטרקציות, מסעדות ועוד, ומעכשיו גם טיסות של ישראל. חפשו בגוגל התו המלא. מיד נתפנה ונענה לשיחתכם.
מבצעי פורים מדהימים. קפה פלטינום, רדמאג, 200 גרם, רק ב-17 שקלים ו-90. יין גן עדן, 750 מיליליטר, ומיץ ענבים, 1 ליטר, 2 ב-30. חמישיית שוקולד מריר של מעולה, רק ב-15 שקלים ו-90. להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. תרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, יעניינת כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רצינו בבקשה לשאול, אדם שיצא בשבת מבית הכנסת, והלך הביתה, והחליפה שלו בדרך נתקעה בגדר ונקרעה. האם כרגע הוא צריך להוריד את החליפה ולקחת אותה ביד, או שהוא יכול להמשיך וללכת איתה כרגיל? או שהוא צריך להמשיך ללכת איתה כרגיל, וגם מה הדין בגופיות או גרביים, דברים כאלו שנקראים בשבת, בעניין מוקצה.
כן. אז בעיקרון, כל בגד שנקרא בשבת, והרגילות לזורקו להשפעה, כמו הציור שציינת, החליפה שנקראה, הרגילות לזרוק אותה להשפעה, יש לזה דין של מוקצה וחמת גופו. גם אם עדיין זה ראוי לאיזה שימוש מסוים, אבל מכיוון שהרגילות לזרוק את הדבר הזה, יש לזה דין של מוקצה מחמת גופו. ואף על פי כן, לא צריך לפשוט את החליפה שנקראה בעודו לבוש עליה, כי יש לנו כלל שכל דבר שבא לידי ביתר, אף על פי שנהפך לאיסור, יש לו דין, מותר להמשיך לטלטלו. אז לכן גם החליפה הזאת שנקראה ובדעתי לזורקה, ויש לה דין של מוקצה מחמת גופו, כי דעתי לזורקה, כמו שמובר בסימן שנחת סעיף י' ג' וגם בסעיף י' ד', סעיף ת' ו', סליחה, אבל מכיוון שאני לבוש בה עדיין, מותר לי להמשיך ולטלטל אותה, כמו שבמוקצה רגיל שבא לידי ביתר. לגבי החלק השני, אבל ברגע שהגעתי לבית ופשטתי אותה, אז באותו רגע אסור לי להרים אותה. למה? כי זה דבר שמיועד לזריקה, לא מיועד לשימוש, לכן זה נחשב למוקצה מחמת גופו. ואי אפשר לבוא ולומר, זה ראוי, זה ראוי להשתמש בזה בתור סמרטוט. כי אף אדם לא משתמש בקרעים של חליפה או של חולצה בתור סמרטוט. אז לכן לא שייך לומר שכמו שבר כלי שראוי למלאכה מותר לטלטלו, אז גם פה נכון שדעתי לזורקו, אבל זה ראוי, זה לא נקרא ראוי. למה? כי זה חריג להשתמש בקרעים של חליפה או של חולצה בתור סמרטוט. אחרי גם אם אתה מתכנן להשתמש, זה מוקצה. אבל אם נקרא בשבת מגבת למשל, או גופייה, אף על פי שדעתי לזרוק את הקרעים, אבל כיוון שזה ראוי לשימוש לא חריג, מה השימוש לא חריג שאפשר לעשות עם זה סמרטוט, כמו שרגילים? אפילו שאני לא מתכנן, אני מתכנן לזרוק את זה, אבל זה ראוי. שבר כלי שראוי למלאכה באופן לא חריג, מותר, אבל דווקא אם יש בה חתיכה, שלושה טפחים על שלושה טפחים, כפי שמובר בשיר חצי י' ג'. אם יש בזה פחות מזה, זה רגילות לזרוק, וזה מוקצה.
בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. ברשות הרב, השבוע היה לנו ראש חודש אדר, ובאחד באדר משמיעין על השקלים. ואנחנו נתוודע לנו על מקרה מאוד קשה ומצער של אברך תלמיד חכם ירי שמיים מתלמידיו המובהקים של מורנו הרב שליטה, שפשוט הוגה בתורה יומם וליל ואין לו אלא ארבע עמוד של הלכה בתורה וחסד, והמשפחה לצערנו נקלעה למצב כלכלי קשה מאוד. הייתי מפרט כאן לציבור היקר את המצב שלו, אבל לא רוצה לצער את הציבור, כיוון שהוא תלמיד של מורנו הרב, וכיוון שהוא גם משמש כמורה הוראה חשוב בבית ההוראה של מורנו הרב, את הדברים מקרוב מאוד, ובאמת בהתגייסות את הבית הזה
שנייה, יש קצת הפרעות בקו, אתה תשתדל לא לשנות מיקום, תמשיך.
אז אני אומר, מדובר כאן באמת בתורה בתארתה, ולכן גם הצדקה הזאת זה צדקה בתארתה. אנחנו מבקשים מכל הקדוש ומדובר כאן בתלמיד של תלמיד חכם חשוב שירתם לדבר הזה.
אני מצטרף בכל מילה, וביודעו מה קורא כאמינה, תלמיד חכם חשוב, כפי שהרבית והדגשת, ידיו רב לו בחלקים גדולים מאוד במכמני התורה, ירא שמיים גדול, ומצווה גדולה מאוד לעזור, ואפשר לכתחילה לתת מכספי מעשרות, ולדעת שבאופן ברור כל הכסף הולך במלואו למטרת צדקה זו, וכל המברכים והמתברכים יתברכו מן השמיים. אפשר לתת לזה גם עם מעשרות, אפשר לתת לזה גם בזכר למחצית השקל, אפשר לתת את זה גם בצורה של מתנות לאביונים, צריך להדגיש רק שידעו לתת לו את זה בו ביום. יש לך מספר טלפון בבקשה?
כן, אז אנחנו נאמר לציבור, המספר הטלפון הוא 5...
לא, זה בעיה. זה בעיה כי אתה נשמע מקוטע. מכיוון שאתה נשמע מקוטע, שומעים רק חלק מהספרות, ואי אפשר להתקשר כששומעים חלק מהספרות. בוא ננסה.
כוכבית 7.
עוד פעם, כוכבית...
517.
לא שמענו. כוכבית?
71.
לא שומעים. יש בעיה בקו שלך או של הרדיו? אני לא יודע. לא שומעים. ננסה פעם אחרונה, כוכבית? כוכבית? בעיה. לא מצליחים, וזה חבל מאוד שאנחנו לא מצליחים. פעם אחרונה ננסה, כוכבית?
כוכבית
5717. כוכבית 5717. כל התורמים התברכו מן השמיים בכל מיני דמיתיו. כוכבית, שוב פעם, 5-7...
כוכבית 5717, האברכים של הכולל מחכים לציבור היקר שיתקשר, הם יענו, ובעזרת השם שיהיה תקומה באמת לבית הזה, ובשורות טובות בעזרת השם.
יישר כוח עצום, תודה רבה, ובעזרת השם שכולם יזכו להיות מהנותנים ולא מהמקבלים. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
שלום כבוד הרב, שומע?
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. תודה רבה לכבוד הרב לגבי התוכנית, חזק וברוך. רציתי לשאול בהלכות בורר, שומעים אותי?
כן, כן.
אדם שיש לו תערובת של שקדים, חלקם עם קליפה, חלקם בלי הקליפה, או תערובת של ביצים, חלקם מקולפים וחלקם אינם מקולפים, ורוצה להפריד בין המקולפים לבין העיניים מקולפים, רציתי לשאול את הרב, האם דנים את התערובת כשני מינים או כמין אחד?
זה שתי דוגמאות שונות. אם יש לך... הבנתי. יש לך שקדים כלופים ושקדים לא כלופים. זאת אומרת, הקליפה צמודה לשקד. לא מנותקת מהשקד. יש לך שקית, בתוך השקית יש שקדים כלופים ושקדים לא כלופים. ואתה רוצה להפריד אחד מהשני, האם זה נקרא מין אחד או שני מינים? זה נקרא מין אחד. זה שקד וזה שקד. זה שיש על השקד קליפה, זה לא הופך את זה למין אחר. זה כמו אם יש לי שקית, שבתוך השקית יש סוכריות בלי עטיפה, וסוכריות עם עטיפה, וזה אותו טעם. אותו מין, אותו טעם. ודאי שזה נקרא מין אחד, זה לא נקרא שני מינים. שני מינים זה דווקא כשהטעם שונה. או אם הקליפה הייתה מנותקת, אז קליפה מנותקת משקד, היא לא נקראת שקד, היא נקראת קליפה. אבל ברגע שהקליפה מחוברת, זה נחשב מין אחד, ומותר להפריד ביניהם, איך שאתה רוצה, דיינו, לקחת את הכלוף מהלא כלוף, לקחת את הלא כלוף מהכלוף, גם לאחר זמן.
קשה של השקד?
לא שמעתי שוב פעם.
על הקליפה הקשה של השקד. אני מדבר על שקדים שהם הקליפה הקשה שלו.
שואים, כן, כן, על זה, אני מדבר, על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. שקדים כלופים ושקדים לא כלופים עם קליפתם הקשה. על זה אנחנו מדברים.
וזה אותו הדין גם לגבי ביצים מקולפים?
אותו דבר. ביצה כלופה וביצה לא כלופה זה לא שני מינים, זה אותו מין. זה כמו סוכריה עם עטיפה וסוכרה בלי עטיפה. זה לא הופך את זה לשני מינים.
שרוצה לקלף ביצה, צריך לאכול אותה לאלתר או שלא צריך לאלתר?
אדם שמקלף ביצה חייב לאכול אותה לאלתר, כפי שכותב בבית יוסף והרמה בסוף סימן של כף א'. למה? כיוון שסוף סוף אתה בורר פסולת מתוך אוכל, אבל זה לא ממש פסולת מתוך אוכל, כי אם זה פסולת מתוך אוכל זה היה צריך להיות גם לאלתר אסור. אלא זה תיקון אוכל, אני מתקן את האוכל. תיקון אוכל צריך דווקא לאלתר, כמו אוכל מתוך פסולת. ברור?
אז למה אנחנו דנים את השקדים עם הקליפה, למה אנחנו דנים את השקדים עם הקליפה כמין אחד, יחד עם השקדים
כי כשיש לי שקד עם קליפה, אני לא אומר יש לי פה שקד וקליפה, יש לי שקד. זה לא שיש לך פה שקד לבד וקליפה לבד, יש לך פה שקד, יש שקד עם קליפה ויש שקד בלי קליפה. יש סוכריה עם עטיפה ויש סוכריה בלי עטיפה. זה לא שיש לך פה שני מינים, זה אותו מין. רק מין אחד הוא בליק עטיפה חיצונית, ומין אחד עם עטיפה חיצונית. זה לא הופך את זה לשני מינים. שני מינים נהפכים רק כשיש לי טעמים שונים. או שאחד ראוי ואחד לא ראוי, אחד פסולת ואחד אוכל. אבל כשזה שתי מינים באותו טעם, אחד עם קליפה, אחד בלי קליפה, אחד עם עטיפה, אחד בלי עטיפה, זה נקרא מין אחד, זה פשוט. טוב. ברור?
הוא נמצא עם הקליפה שלו, אז הוא פסולת ואוכל ביחד, לבין השקידים העיניים המקולפים.
אז אני מסביר, זה לא פסולת ואוכל ביחד, לא. זה אוכל שצריך לקלף אותו, זה לא פסולת ואוכל ביחד, זה אוכל שצריך לקלף אותו. אין פה פסולת, יש פה אוכל, כמו סוכריה עם עטיפה, נו, בוא ניקח את הדוגמה של סוכריה עם עטיפה, אין פה שני דברים. טוב, ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
קודם כל רציתי להודות לך על התוכנית על נפלא, שרב מוסר.
תודה.
רציתי לשאול את הרב, יש לנו סבתא שהייתה פיליפינית, עכשיו אימא שלי יורך הדגיע,
יש בעיה שבבקשה מכל המאזינים, לפני שהם מתקשרים, להתמקם במקום עם קליטה טובה, כי חבל, מפתילים הרבה זמן, ובסוף משנים מיקום ולא שומעים אתכם טוב, חבל מאוד. יש על הטלפון, רואים קווי קליטה, לראות איפה המיקום הטוב ביותר, כדי שלא נאבד זמן יקר, וגם לא ניכנס לעוגמת נפש, הם מפתילים הרבה זמן. אני לא שומע אתכם כל כך טוב, בוא ננסה עוד פעם.
עכשיו, הרב שומע?
בוא ננסה.
עכשיו, הרב שומע?
בבקשה, תתחיל.
אני שואל, יש לנו בית, יש לנו סבתא, שיש לה פיליפינית גויה.
כן.
עכשיו, אמא שלי הגיעה אליה אתמול, לפני יומיים, היא רואה אותה שוטפת בכיור חתיכות של בשר. עכשיו, זה היה כיור חלבי. שטפה שם הבשר, אני יודע, בתוך קערה, כאילו בשר קר. עכשיו, השאלה, אם צריך להכשיר את הכיור, או לא צריך להכשיר את הכיור?
לא צריך להכשיר את הכיור. בין אם הבשר הזה הוא קשר, בין אם הבשר הזה הוא טרף, אני לא יודע מה זה הבשר שהביאה. בכל מצב, כיוון שהכל נעשה שם בצורה של קר, ולא בצורה של חם, אז לכן זה לא טעון הכשר.
ואם נגיד שוטפה את מים חמים, זה גם אותו דבר?
גם המים חמים ששוטפים, אף אחד לא שוטף מים רותחים. ולדעת הרבה פוסקים, זה בכלל נחשב כלי שני, וזה יורים מכלי שני. לא צריך, נחתכים, אבל צריך להקפיד בזה, אבל לא לאסור בדיעבד.
והכלים, אם נגידו כלים בכיור, צריכים להכשיר אותם או לא צריכים להכשיר אותם?
לא צריכים להכשיר אותם מהסיבות שהזכרנו.
עכשיו עוד שאלה קטנה ממש,
לצערי הרב, אנחנו ביקשנו מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, וברגע שמאזין אחד שואל שתי שאלות, כולם אחר כך שואלים שתי שאלות, ואז מה שקורה, שיש הרבה מאזינים שלא מצליחים אפילו שאלה אחת. אז בוא נקיים ביחד, ואהבת להערכה כמוך, ו... בעזרת השם, נשמח לשמוע אותך שבוע הבא.
תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
ערב טוב, עוד הרב.
ערב מצוין.
רצינו לדעת לגבי אם יש בבית, מרפסת בחוץ או בתוך הבית, שני ווים שמוברגים לתקרה עם כזה ג'מבויים, ושמים עליהם נדנדה מפלסטיק לתינוקות. כשהילדים באים, תולים אותם עם ווים, כשהם הולכים, מורידים אותם. האם מותר לתלות את זה בשבת?
מותר לתלות ולהוציא את זה בשבת, מכיוון שזה צורת שימוש. ככה צורת השימוש, כשצריכים מחברים, הרי אתה לא מחבר את הג'מבויים, אתה מחבר בסך הכל תבבים לנדדה. אם זה היה דבר של קביעות, אז בהחלט יש מקום לדון לאסור. אבל מכיוון שזה לא דבר של קביעות, רגילות לא
צריך להכניס... האם זה אינדיבידואלי, כבוד הרב? האם זה, אם למשל, לאדם שם את זה, זה תלוי באותו בן אדם, שאיך הוא משתמש בזה או העולם?
זה תלוי בבן אדם מה צורת השימוש שלו. מכיוון שצורת השימוש שצריכים להוריד ולהחזיר, אז לכן הדבר הזה מותר, בפרט שזה נעשה בתוך משקוף, שחייבים להוריד ולהחזיר את זה כל הזמן, כי אם לא, זה מפריע למעבר.
זה בתקרה, זה לתקרה.
בתקרה.
זה מרפסת כזה, מרפסת שמש בחוץ, שכשהנכדים באים, תולים את זה, כשהם הולכים, מורידים את זה. לא תמיד בשבת, אבל לפעמים בשבת רוצים להתנדנד, אז רוצים לתלות להם את זה לשעה.
כן. הנדנדה נמצאת על הפתח של המרפסת או בתוך המרפסת?
לא, בתקרה של המרפסת בחוץ.
בתקרה, לא
בבת. לא הנדנדה, רק אבבים. הנדנדה היא פלסטיק, מקפלים אותה, היא קטנה כזאת.
אז כפי שאמרתי, אם יש רגילות להוציא ולהכניס, הרי שהדבר הזה מותר.
אני מודה לך, תודה רבה, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע, המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי, נגמור את כל הכתב יד שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד הציפייה שיפוץ הבית, לשני טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סוף עונה בקידישיק. עד 70% הנחה על כל קולקציית החורף. עכשיו, בסניפי קידישיק ובאתר.
השבוע במוצ"ש חי. פרק פתיחת העונה של המאסטרו, שלב הביצועים.
המאסטרו, 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 יוצאים לדרך עם העונה הגדולה הזאת.
הכישרונות העולים של עולם המוזיקה היהודית התמודדו על התואר המאסטרו. ובהמשך, המוזיקאי עדין נתנאלי חוגג 20 שנה לבית ההפקות ומשיק אלבום חדש בהשתתפות זמרים ואומנים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב.
שלום.
אז תהי שואל לגבי מתנות לרגיונים, אנחנו מתלווים לפורים, ואני הייתי אברך הרבה זמן, ועכשיו התחלתי לעבוד, סיבת כלכלית, ואני יודע שאנשים כמו כל שנה יתנו לי כסף, האם זה נחשב כאולי אני, זה אסור לי לקחת? כי אף על פי שאני מרוויח הרבה כסף עכשיו, אבל עדיין אני בחובות, לא בגלל שקניתי דירה או משהו, אלא בגלל שהחובות שעם הזמנים שהייתי בכולל וזה, אז היה שאני, אז מה התשובה?
מתנות לאביונים אפשר לתת לכל אדם שמוגדר כעני. מה זה גדר של עני? זה אם אפשר להתרחק ממקור הרעש, נודה לך מאוד.
מה זה?
כן, לא בסדר. גדר עני זה אדם שהכנסתו החודשית לא מספיקה לפרנס את צורכי משפחתו הכרחיים, או יש בהכנסתו כדי לפרנס את אנשי ביתו, אבל יש לו חובות מחמת כל מיני הוצאות חריגות שהיו לו. אז לכן, אף על פי שהיום יש לך רווח כלכלי בהכנסה החודשית, אבל מכיוון שאתה אומר שיש לך חובות גדולים מחמת הוצאות חריגות שהיו לך בעבר, לכן אתה מוגדר כאדם שיכול לקבל מתנות לאביונים. ברור? שלום למאזין הבא. שלום למאזין. יש לצערנו הרב קצת, כן, יש לצערנו קצת בעיה בקווים, אז תכף, תוך כדי שאנחנו מדברים, יסדרו את זה, אז בינתיים נאמר כמה הלכות ששייכות לימי הפורים. אנחנו, ברוך השם, נמצאים בחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ויש לנו מצוות מאוד חשובות בחודש הזה, וגם בימי הפורים, קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. יש לנו גם עכשיו מצווה שנמצאת לפנינו, שזה זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל זה מצווה שמקיימים אותה פעם בשנה, בגלל המחצית השקל שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים לצורך קורבן התמיד. אז לכן אנחנו נותנים היום זכר למחצית השקל. בני ספרד נוהגים לתת שווי של 9 גרם כסף מזוקק לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה בשנה, וצריך לחשב גם את המע"מ, כי אי אפשר לקנות כסף מזוקק בלי מע"מ, זה השווי שלו, ולכן השיעור היום לנפש זה 27 שקלים. מי שמצבו כלכלי קשה, ייתן מטבע של חצי שקל, כפי שכותב הקף החיים וחזון עובדיה. אבל בני אשכנז לא נוהגים כן, אלא נותנים מטבע של חצי שקל. אבל כבר שכתוב בפרשה של מחצית השקל, שלוש פעמים תרומת השם, לכן נותנים שלושה חצי שקלים. כך כותב הרמה בסימן תפרש צדיק ד' סעיף א'. גם בני ספרד, טוב שינהגו כן. זאת אומרת, חוץ מ-27 שקלים, שזה 9 גרם כסף, חוץ מזה לתת עוד 3 חצי שקלים, כפי שכותב הרב חיים פלאג'י, באמת לכל חי וחזון עובדיה, כדי לקיים את המנהג הזה של 3 פעמים תרומת השם, אז לתת 3 חצי שקלים. בעבר, נהגו שהגבי צדקה, הגבי צדקה מכין 3 חצי דולר, והאדם שנותן אותם, קונה, אדם שנותן קונה את השלושה חצי דולר תמורת שלושה חצי שקלים. אבל זה דווקא בזמנם, בגלל שלא היה בארץ ישראל מטבע ששם חצי עליו. גם היה תקופות שהחצי שקל היה פחות משווה פרוטה. אבל משנת תשכ"ב דלת, שהחצי דולר מיוצרים ללא שום תערובת של כסף, אז במילא לא שייך את הטעם שמעורב כסף ממש, והיום יש לנו מטבע של חצי שקל שהוא שווה פרוטה, אין עניין לקחת שלושה חצי דולר, אלא שלושה חצי שקלים, שזה המטבע שיוצא במקום הזה. בחוץ לארץ, אז יקחו לפי המטבע שיש שם, מטבע של חצי. למי נותנים זכר למחצית השקל? צריך לתת את זה לאברכים עמלי תורה, או לעניים ירא שמיים, או להחזקות ישיבות וכוללים, או לצורכי בית הכנסת, הפצת יהדות. כמו שכתוב במדרש בקהלת רבה, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה אותה עם עמלי תורה. ברגע שאדם נותן לאברכים עמלי תורה, גם את זה וגם סתם ככה באופן כללי צדקה, יש לזה מעלה גדולה מאוד בשמיים, שהאברך בזכותך יכול לשבת וללמוד, ואנחנו יודעים שהעולם קיים בזכות התורה. וכתוב במדרש תנחומה, שהתורה מחפרת אבנותם של ישראל. אז יוצא שהתורה משמשת תחליף לכפרת הקורבנות. קורבנות באות מתרומות מחצית השקל. והתורה שהיא מחפרת זה תחליף לקורבנות, לכן יש עניין לתת לעמלי תורה. אסור לתת את הכסף הזה עם האות מכספי מעשר. למה? כיוון שנהגו לתת, זה כמו חוב. אדם לא רשאי לפרוע את חוב עם כספי מעשר. כפי שכותב הבאר היטב בסימן תרצד אות ב' בשם השלח, חזון עובדיה ואור לציון. אבל אם אדם מוסיף, אפילו רק משום חומרה, הוא רשאי לתת מעשר כספים. נגיד, הוא צריך לתת 27 שקלים לבני ספרד, הוא נותן 30 שקלים. הוא יכול להוסיף את השלושה שקלים לחשב את זה מכספי מעשר. או שהוא נתן 27 שקלים, והוא רוצה לתת עוד שלושה חצי שקלים. אפשר לתת מכספי מעשר. או לבני אשכנז. הוא רוצה לתת, כמו בני ספרד, 9 גרם כסף. חוץ מהשלושה חצי שקלים. כיוון שאצלהם לא נהגו, אצל בני אשכנז, לתת את הסכום הגדול הזה, זה רק בתוך חומרה, אז אפשר לתת זה מכספי מעשרות. החיוב בזכר למחצית השקל, גם לאדם שהוא מעל גיל מצוות, ולאו דווקא מעל גיל 20, והמנהג לתת גם על אנשים וקטנים, מי שמצבו הכלכלי מאוד דחוק, ייתן עבורו ועבור בניו מעל גיל מצוות, שווי 9 גרם כסף, כמו שאמרנו, 27 שקלים, גם עבור אשתו ובנותיו, אבל עבור בניו מתחת לגיל מצוות, ייתן חצי שקל עבור כל נפש. אז עבורו ועבור בניו מעל גיל מצוות, ייתן בשווי 9 גרם כסף. עבור בניו מתחת לגיל מצוות, ומעיקר הדין אפשר גם עבור אשתו ובנותיו, יכול לתת חצי שקל עבור כל נפש. למה? כיוון שמעיקר הדין הנשים והילדים הקטנים פטורים, אז מי שמצבו דחוק יכול להסתפק בחצי שקל עבור כל אחד. אבל מי שלא, אז שישתדל לתת לעבור כל נפש 27 שקלים אצל בני ספרד, אצל בני אשכנז 3.5 שקלים, כמו שאמרנו. זמן, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, בהליכות ברכות, בחלק ב' בסימן ראשי, הרב הסיק שעל סלק חי אפשר לברך בורא פרי אדמה, כיוון שכיום אוכלים אותו חי, אף שרובו נאכל מבושל. עכשיו, השאלה שלי, אם הרב התכוון שאוכלים אותו עם טיבול או בלי טיבול?
הרגילות היא לאכול סלק חי, זה בתור גירוד, מגרדים אותו ומטבלים אותו. אבל זה לא משנה, ברגע שהרגילות לאכול אותו חי, אז גם אם אתה אוכל אותו חי בגירוד או בטיבול, גם אם תאכל אותו בלי גירוד ובלי טיבול, גם תברך בורא פרי אדמה, כי זה כבר קיבל שם של מאכל בעודו חי.
וזה לא דומה למה שכתב המשנה ברורה בסעיף קטן ד' לגבי הקרוית הזה שהוא כותב.
לא, כי זה כבוש, זה כבוש. כבוש וחי זה שני דברים נפרדים, אבל פה זה חי וחי, עם טיבול ובלי טיבול, זה לא הופך את זה למשהו אחר.
הבנתי, מה אחוז הרב עכשיו הרב, ברוך השם אנחנו עוסקים הרבה בספרים של הרב, לפעמים יש שאלות, אפשר אולי איזה מקום, איזה כתובת לשלוח את ההערות ולקבל תשובות?
מה נאמר ומה נדבר, מה שהלב חושק הזמן עושק, מה אני יכול לעשות? מה שלף חושק הזמן עושק. אפשר להתקשר מדי פעם לבית הורה וזה, לשאול, זה כן אפשר לדבר, אבל אני קשה לי מאוד לצערי להתחייב להחזיר תשובות בכתב, כי לצערי או לשמחתי לא מצליח לעמוד בזמנים הללו. מצטער.
הבנתי. בסדר גמור, רב. תודה רבה.
ברוך תהיה.
הרב, אפשר עוד שאלה?
לצערי לא, כי יש לנו מאזינים רבים שממתינים, ולא נרצה שחלק יענו, חלק יעלו וחלק לא יעלו.
תודה רבה הרב, כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול דינים כושר בשבת הרב, יש מוצץ לילד ויש תופסן למוצץ, והתופסן נושא מבעד, והוא נקשר בצורה כזאת שזה נכנס לחתיכת פלסטיק של המוצץ, ונקרח עליה וכאילו בחוזק. השאלה אם זה דומה לדין קשר בראש חוט שזה אסור בשבת הרב, כי זה פלסטיק. זאת אומרת, אני מלפף את זה ואז נתפס עליו בעיגול כזה. בכל זה, השאלה אם זה בגלל שזה חוט על פלסטיק, יש בזה איסור כושר.
לא הבנתי את הציור, איך זה התלפף? באיזה צורה זה התלפף?
יש כזה עיגול כזה של שאיתו תופסים את המוצץ מפלסטיק, קשת כזאת. ואליו אני מכניס את הבד, אליו אני מכניס את
הבד. הבד תפוס בראש של הפלסטיק הזה, כן?
הבד כזה עושה עליו עיגול ואז נסגר עליו. אבל זה לא, כאילו, זה בידוק, אבל זה בידוק על פלסטיק. כאילו,
נו, אז מה קרה עכשיו?
זה יש בזה איסור כושר, אבל הם משאירים את זה לאורך זמן. רציתי להכניס את זה בשבת, במוצצים.
אתה רוצה להכניס בשבת את הראש של הבד לפלסטיק, לראש של המוצץ?
את התופסן של המוצצים שעושים מרצועת בד, להכניס אותו למוצץ שעושים מפלסטיק.
איך זה נתפס שם, בקליפס?
לא בקליפס, אני מכניס אותו הרב לתוך הקשת, עושה עיגול ומכניס פנימה, ואז הוא נתפס עליו כזה.
זאת אומרת, לא בצורה של קשירה, כמו עידוק של תיקים אתה מתכוון, נכון?
כמו של עושה עיגול ופנימה, מכניס לבפנים.
כמו של ילקוטים, כמו של משקפת ים, כזה דבר, נכון? זה אתה מתכוון? כזה עידוק?
משהו כזה, כן. השאלה שזה נתפס בחוזק ערבים, זה דומה לקשר בראש חוט, או בגלל שיש פה פלסטיק, אז זה שונה.
לא, זה לא קשר, זה לא קשר. זה תפיסה חזקה, זה לא קשר, זה כמו סקוטש. קשר זה רק שעושים קשר בראש חוט, או קשר לגבי קשר, זה ממש קשר. פה זה לא נקרא קשר, זה רק ליפוף מסוים. ליפוף מסוים זה לא קשר. בגלל שהוא נקרח סביב עצמו ולא נקשר אחד עם השני, אין איזה גדר של קשר. זה כמו סקוטש, שאני מחבר שני חלקים ביחד בסקוטש. זה כמו שהרמה בתפר שנונה א' אומר לעשות קשר, ולסובב מסביב ולדחוף בפנים את החוט בפנים, שזה לא נקרא קשר. זה לא נקרא קשר.
מה הסיבה שזה חוט ערבים פלסטיק בגלל זה?
לא. הסיבה שזה לא נקרא קשר, כי קשר זה לקחת שני גופים ולקשור אותם אחד עם השני. פה אין קשר.
אבל קשר בראש חוט ערב.
גם קשר בראש חוט, אתה קושר את החוט עם עצמו. אבל פה אתה לא קשר שום דבר, אתה בסך הכל רק מכניס את הבד המדובר, את הרצועה המדובר בתוך לולאה, ואתה מכניס את זה, מכניס מצד אחד של הולאה, מוציא מצד שני, מכניס מצד שלישי. אתה כביכול עושה לזה כמו גשר כזה, וזה נתפס חזק. אין איסור לתפוס בשבת דברים בצורה חזקה. זה לא נקרא כושר. כמו הדוגמאות שהבאתי לך.
אוקיי, והרב, מה לגבי פעם אחת שמתי מפה חד פעמית עם סלוטאפ מערב שבת, נגמרה סעודה, רציתי להוציא את זה. וחשבתי שאין בזה איסור תופר בגלל שזה בצורה ארעית שהיא ברורה.
זה הדבקה, אסור לפתוח הדבקה בשבת.
אפילו שזה בצורה מאוד ארעית, הרב?
זה לא משנה, הדבקה לזמן אסורה, זה שיל עם סעיף י' סעיף ז', זה אסור.
הבנתי כבוד הרב, ואני יכול לשאול שאלה הרב קצרה?
לצערי לא. כיוון שלא נעשה איפה ואיפה. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אפשר להגיד קודם כל תודה רבה לרב על השיעורים, אנחנו מאוד נהנים, יישר כוח לרב.
תודה.
השאלה היא כזאת, הרב כתב בספר לגבי תקע של פלטה שיצא מהשקע, והרב כתב שמותר לרמוז לגוי כיוון שזה ריבוי ענה ולא חידוש ענה. רצים לשאול אם היתר הזה מוגבל, זאת אומרת, הוא אומר שהפלטה חמה, וכיוון שכך אם נרמוז לגוי, אז בעצם הוא לא מחדש לנו את זה ענה, או כמו הרבה לנו את הענה. הרב לא כתב אם זה מוגבל בזמן, זאת אומרת, בשולחן ערוך מבואר, ויש עין וב, שאם נגיד יש לי...
ברגע שהפלטה קצת חמה, אני קצר טיפה בגלל שאנחנו לומדים לסוף שעה, יש לנו חצי דקה. ברגע שהפלטה קצת חמה, אז מה שאני רומז לגוי אין בעיה, כי זה רמיזה ולא אמירה, ואין פה בעיה של הנאה. למה? כי זה רק ריבוי הנאה כלפי המאכלים שעכשיו יהיו יותר חמים. וכלפי ההמשך של הלילה, זה נקרא המשך מצב קיים. יש לי פה פלטה חמה, והגוי ממשיך למצב קיים. אנחנו בונים את זה על שני היתרים. היתר אחד של ריבוי הנאה, זה רש נו סעיף ד', והיתר שני של המשכת מצב קיים, זה רש נו ז' סעיף א', ורש נו ג' סעיף קטן המדעים במשנה ברורה. על פי זה בנינו את היתר. אם תרצה, נרחיב לך בשעה הבאה יותר, אבל קצה מזלג זה הפתרון של היתר. ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיע לסיומה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע, המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. יש גשמק. מכירים משפחה שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן? בית שאנשים מרגישים חופשי לבוא לסעודה גם בלי הזמנה ולא רוצים ללכת? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על המארחים המושלמים, ובכל יום אנחנו נפתיע משפחה אחת שתזכה במארז ספרינג יוקרתי שיאפשר לה להמשיך לשדרג כל אירוח. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי. נברק מתחדשת בשכונה של פעם במאה שנה. אחוזת שפע, דירות מפוארות בעתודת הקרקע המבוקשת בעיר. התקשרו עכשיו לחברת קדם ישראל, כוכבית 2644.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים
חוזרים... התוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. נברק מתחדשת בשכונה של פעם במאה שנה. אחוזת שפע, דירות מפוארות בעתודת הקרקע המבוקשת בעיר. התקשרו עכשיו לחברת קדם ישראל, כוכבית 2644.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
יש גישמק. מכירים משפחה שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן? בית שאנשים מרגישים חופשי לבוא לסעודה גם בלי הזמנה ולא רוצים ללכת? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על המארחים המושלמים, ובכל יום אנחנו נפתיע משפחה אחת שתזכה במארז ספרינג יוקרתי שיאפשר לה להמשיך לשדרג כל אירוח. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.